אני רוצה קודם לברך את כל מי שמצטרף ומצטרפת ובחר ובחרה או נמשך, נמשכה לפרק הזה בכל זמן שהוא. יש לי תחושה שהוא הולך לדבר ספציפית ממש למי שמאזין לנו עכשיו. זאת אומרת, הם לא פה סתם, נכון? הם לא פה סתם.
כי זאת קריאה.
נכון. זאת
קריאה. לאנשים מסוימים.
זאת קריאה לאנשים מסוימים, ויש לי תחושה שמי שמקשיב לנו יקבל הרבה תשובות להרבה שאלות, וגם הרבה שאלות לשאול את עצמו ולהסתובב עם עצמו בעולם. ובשביל לדבר על מה שעוד נדבר עליו, הזמנתי היום את מישל טיבולי. היי מישל. שאלתי את רחלי, את רחל פה שאיתנו, איך להציג אותך? מה את בעצם? את רוצה להגיד על זה משהו?
רגע, מה רחלי אמרה?
מורה רוחנית.
אוקיי. כן, אני בדרך כלל מציגה את ששואלים אותי, אני בדרך כלל אגיד שאני מלמדת התפתחות רוחנית. זה מה שאני אומרת למיינסטרים, זה יותר קל להבין.
כן.
אבל אם אני מציגה את עצמי לאנשים שבאמת רוצים לדעת, אז אני מלווה רוחנית, מדיום, מתקשרת, ומורידה את שיטת DNA Connection, שהיא שיטה שבעצם איתה אפשר לתקשר עם נשמת האדם.
מחר יש לי פגישה כזו.
Right.
חבל, אין לנו מספיק זמן לדבר על הכל. צריך לבחור.
כן, אנחנו צריכים להיות ממוקדים.
את זוכרת מה, כשפניתי אלייך לראשונה במסנג'ר, אז את זוכרת מה שאלת אותי כשפניתי אלייך?
האם אתה מראיין חוצניות?
ואז, האם אני מראיין חוצניות? ואז אמרתי לך, תגללי ברשימה של הרוחים, תראי שם כמה חוצניות מאוד מכובדות וחוצנים. אז, אבל זה באמת יכולה להיות חוויה מאוד מעניינת להריח חוצנית, וזו חוויה מאוד מעניינת.
אני גם אוהבת לשמוע את התשובה תמיד, איך אנשים מגיבים. יש את האנשים שהם כזה, אתה רואה שזה מרתיע ככה, חוצן זה נשמע כמו משהו לא טוב. ויש את אלה שוואו, חוצנים זה מדהים כי בני אדם הם חרה. אז מתחלק.
אני בחוצנים, אני לא יודע, אני חוצנים זה מדהים, לא יודע אם בני אדם זה חרה, אבל חוצנים זה מדהים.
לא, אני רק אומרת לך מה אנשים אומרים לי.
אז אני מאוד אוהב חוצנים, ומי שמכיר אותי גם יודע שהייתה לי תקופה שאני כזה מאוד העמקתי בחלל, נקרא לזה, או בחייזרים, אבל דרך המיינסטרים נקרא לזה, ומה שאנחנו יודעים להגיד היום. אז נגיד אם ממשיכים מחוצנים, שלא באמת מבין מה זה, ואני לא באמת יודע מה זה. הסתובבתי הבוקר לפני הפרק שלנו עם כמו איזה מין תחושה, ממש אני זוכר, לקחתי את הבן שלי לגן, חשבתי על העשייה שלנו, כזה התכווננתי, דמיינתי, ולא עזבה אותי התחושה הזו שאני לא, אני פתאום ברגע הזה לא מבין מה קורה פה. כן, לא מבין את החיים. כאילו אני כזה, כן, אני לא מבין מי אני, אני לא מבין איך הדברים עובדים, אני לא, וזה כאילו, זה לא חדש לי. לפעמים יש לי תחושה שאני כן יודע יותר, אני מסתובב כזה, כן, אני יודע מי אני, כן, אני מבין איך הדברים עובדים, הכל מתנהל באיזה מין הרמוניה מסוימת, והדברים מאוד ברורים לי, אבל זה חולף. זה חולף לי מאוד מאוד מהר, אז אני יכול להגיד שזה שאלות שאני מסתובב איתן. כאילו, נגיד, באתי היום למור, לאשתי, באתי אליה ואמרתי לה, תגידי, גם את עם השאלות האלה? כאילו, גם את מסתובבת ביום עם השאלות האלה? היא אומרת לי, מה אתה נופל עליי? תגיד לי, מה זה השאלות האלה? אני אומר לה, נו, באמת, מה? היא אומרת לי, לפעמים, אתה יודע, כשקורה משהו חריג, כשקורה משהו גדול, אני פתאום שואלת, איך יכול להיות שכאילו, אני לא מבינה כלום, השביעי באוקטובר, כל הדברים, כשקורה משהו גדול, אני שואלת שאלות. אני לא צריך משהו גדול שיקרה כדי שאני מסתובב פה בתחושה כזו לא ברורה. ו... אני בתקווה, את מבינה דרך אגב? את בתחושה שאת מבינה?
אני אגיד לך מה אני מרגישה. יש באמת אנשים כמונו, שיש לנו יותר את הגלימפסים, את האיים האלו של, אני מתגעגע למשהו אחר, אני זוכרת משהו אחר, מרגיש לי שצריך להיות פה אחרת. יש איזו תחושה שהיא לא מסונכרנת עם איזושהי הרמוניה עילאית ש... אמורה לקרות פה, ואני חושבת שאנשים ששואלים את עצמם הרבה את השאלה הזו, ואז פתאום אומרים להם, יש כזה דבר, star seeds, ועוד לא דיברנו על זה, אבל ככה אני כבר זורקת את המושג הזה, זרעי כוכב, שבעצם הגענו גם ממקורות אחרים, יש לנו היסטוריה מעבר להיותנו בני ארץ. ואז פתאום משהו, כן, 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 זה, אני מתגעגע, מאיפה אני? ואז מתחילים לשאול אותי, תחשוב, אנשים לא מסתובבים ושואלים, מאיפה אני חוץ מהפלנטה שלנו? זה אנשים ספציפיים שמרגישים שיש להם זיכרון כזה, שהם הגיעו ממקור אחר. ואז יש כבר על מה יש על מה לפתוח את השאלות של מי אני במעבר.
זה מעניין. כשדיברנו, אז אמרנו, אוקיי, יש מלא נושאים לדבר עליהם, ויש מלא כזה, אפשר ללכת לכל כיוון, ואם נחזיק בכל זאת איזשהו הקשר רחב לשיחה הזו, כדי שיהיה משהו שיאגד פה את כל התוכן והידע שהולך לעלות פה, אז את זוכרת מה אמרנו? אמרנו שניתן תמיכה, רצית בעצם, הייתה לך קריאה, אולי תגידי את זה בשפה שלך.
כן, אני מאוד הייתי רוצה לעזור לאנשים שמרגישים שיש להם שליחות גבוהה כאן, בטח ובטח בזמן הזה של ההתעוררות הגדולה, לחזור לעוצמה שלהם. ובדיוק זה, כשאני אומרת חייזרית, אני לא סתם אומרת את זה, אני יודעת שזה נשמע חוצנית, חייזרית, זה מתרגר קצת. למה? כי נרמלו לנו את כל הדברים האלה, הם לא טובים, הם בולשיט, כל הדברים המדומיינים האלה, עזבו אתכם מהשטויות, ובעצם גורמים לאנשים כמוני להרגיש שאולי אני, אולי אני לא בסדר פה. כאשר פשוט יש לי ידע אחר, שמגיע ממקור אחר, כל אחד יש לו את הידע שלו, יש את המדענים, יש את הפיזיקאים, יש את ההיסטוריונים, יש את כל מיני, אבל יש אנשים שיש להם ידע כזה, גלקטי אני קוראת לזה, בין היתר. אז אני מרגישה שאני רוצה להנגיש את הידע, כי זה מעורר צפנים באנשים שיש להם איזושהי שליחות גלקטית, שבאו לעזור פה לקולקטיב, להתעלות, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה.
אני רוצה להוסיף משהו לגבי ידע, כי זה ממש נושא שממש ניסיתי ליצור סביבו גם איזשהו שידור בעצמי, ולכתוב עליו. שמתי לב שאנחנו, מה זה מגוננים על הידע שלנו? נכון? כאילו אנשים מאוד כמהים לידע שלהם, ואם אתה אומר משהו שהוא שונה ממה שהם מכירים, זה בהלה, כאילו מישהו מאיים על הקיום שלהם, על אחת כמה וכמה כשמדברים על שיחות פוליטיות ומדיניות, ולך תביא צד אחר, הולך תבוא לרופא ותגיד לו, המחלה הזו לא נוצרה מזה, או התרופה הזו בכלל לא מרפא, או דברים נעשים מהתודעה, או כשאנחנו, הילדים של אמא שלי, כשהתחלנו את התהליך התפתחות שלנו, והלכנו והעמקנו, ואנחנו כל הזמן מעמיקים, איבדנו את זה לגמרי, כן? מבחינתה, כאילו, אנחנו איבדנו את זה.
כן.
אז אנחנו ממש ממש מגוננים על הידע שלנו, שהוא אפילו לא תמיד שלנו, נכון?
נכון. כאילו,
שמענו אותו איפשהו, ראינו אותו איפשהו, הסקנו אותו בגלל איזושהי חוויית עבר או משהו בסגנון הזה, והוא הופך להיות ממש איזה מנגנון הגנה, ומה שאת מניחה פה, ואני גם מניח את זה ככוונה, אני בכלל מסתובב עם הכוונה הזו בעולם, להיפתח. להביא יותר סקרנות, לשאול יותר שאלות, בטח אם דברים לא עובדים כמו שצריך.
בדיוק.
נכון? אם זה כאילו עובד כמו שצריך, ואתה מבסוט בחיים שלך יש, ואתה נינוח, ואתה בשפע, ואתה בריא, הכל בסדר, אל תשאל יותר מדי שאלות, למרות ש... אם הדברים לא עובדים כמו שצריך, ואיזשהו פער, וקשה לך, ו... אז למה אנחנו שומרים על הידע כל כך כאילו בהדיקות? איזה דבר זה? תופעה מעניינת.
אני מאמינה שיש פה קבוצה גדולה של אנשים, שלא בהכרח מודעים לזה, אבל הם מחזיקים את הקובץ של המטריקס. אוקיי? זאת אומרת, הם משאירים את המטריקס מאוד ארצי, את העולם שלנו, במקום שהוא נמצא בו היום. אל תשאל שאלות, תעשה מה שאומרים לך, זה הדבר הכי טוב בשבילך, קח את זה. שום דבר אחר לא נכון. ואנחנו מתחילים לגלות, זה מתפרק. זה מתפרק, כולם יכולים לראות שזה מתפרק, יש את מי שלא, עדיין לא מוכן לראות כל האמת, אבל אפשר לראות שיש המון דברים שנחשפים, שאנחנו תוהים עם כל השנים האלה, הם בכלל היו נכונים. יש כבר כמה גלים שקרו לאחרונה, אנחנו מודעים אליהם, ואני חושבת שזה כן נכון להעלות את השאלות, כי אם לא נשאל, אז לאן אנחנו הולכים? כי המצב פה לא נראה כל כך מזהיר, ואני מאמינה שזה רגע להתעוררות. זאת אומרת, הטלטלות האלה קורות כדי שנשאל יותר שאלות. אולי אני אעשה כמה כאלה, אז נצלת מראש.
קל טוב.
אז הטלטלות האלה הם כדי שנשאל שאלות, בסופו של דבר.
מהמם. טוב. נתחיל.
קדימה.
אמרתי ממש לפני שהתחלנו להקליט, אז התחלנו כזה לדבר קצת ולקשקש, ואז אמרתי שהשיחות הכי טובות קורות off the record.
נכון.
ואמרתי, לא, לא, תעצרי, עצרתי אותך באמצע השיתוף שלך, לא, לא, אנחנו לוקחים את זה לשידור, כי חשבתי שזה יכול לתת ערך גם לכוונות שאנחנו כאן עכשיו, וגם כי סיפורים בעיניי נותנים ערך, יש להם כוח. ורציתי לשאול אותך, איך הגעת לעסוק במה שאת עושה היום?
אז זה באמת קרה בשלבים, אני יכולה להגיד שתמיד הייתי עם ראש פתוח, אבל לא הייתי מחשיבה את עצמי כבחורה רוחנית. היום מלווים שלי בני 20, אני פשוט מסתכלת עליהם בסוג של הערצה לפעמים, ואני אומרת, איפה אני הייתי בגיל 20? אני לא ידעתי כלום, וגם לא התעניינתי בתחומים האלו. יכול להיות שלא היה לי איפה להשיג את הידע, או פשוט לא הייתי חשופה. ואני פשוט הייתי יותר אומנית כל חיי, ופשוט עד שהדברים לא התחילו להגיע לי לפרצוף, לא ראיתי אותם. והטלטלה, כמו שאמרתי מקודם, הראשונה קרתה, כשנולד בני הבכור לפני 15 שנה, והייתה צריכה להיות ההחלטה אם לחסן אותו, שזה דבר מאוד נורמלי, שזה מה שעושים, ואני הרגשתי שזה לא, זה לא נכון לעשות, ולא היה לי את כל המידע שיש היום, לא היה את גוגל בשלף, ממש הייתי זוכרת, אז בזמנו הייתי צריכה ללכת לספריות, כדי לחקור את המידע שלי, אבל הייתה לי תחושת בטן מאוד חזקה של אימא, וכולם סביבי מאוד לחצו. כאשר עשינו את החיסון המדובר, הבן שלי איבד את כל אבני הדרך שלו לחלוטין, איבד קשר עין, שפה, פשוט הפך מילד מאוד תקשורתי, וחייכן, ועם ניצוץ בעיניים לילד קבוי, שלא מדבר, נכבה אל הכלים וגם לא מתקשר. ושם אני אמרתי שאני רוצה להבין מה קרה לילד שלי. ופשוט התחלתי לחקור כל אספקט.
זה ממש קורה באותו רגע?
היה לי שבוע, בדיוק שבוע של אבל, של למה זה קורה לי.
שבוע אחרי החיסון? כאילו זה קורה מיד עם החיסון?
מיד, זה קרה מיד. לא, זה לא קרה מיד עם החיסון, לא.
לא, התופעות שלו.
לקח לנו זמן
להבין.
לקח לנו קצת זמן להבין, ברגע שהתחלנו לקבל פידבקים גם מהסביבה, שמשהו בהתפתחות לא נראה תקין, ואנחנו לא ידענו לתת לזה שם, וגם לא כיוונו אותי, התחלתי לחפש את התשובות. כשהגעתי, וסוף סוף הסכימו לתת לי איזושהי הגדרה, אז היה לי כיוון של מה אני מחפשת. וכשקיבלתי את ההגדרה, זה היה רגע האבל, ההגדרה שהיא כביכול אוטיזם, שזה משהו שלא הייתי מודעת אליו בכלל. ואז זה קרה. למה לנו? למה לבן שלי? באופן מפתיע, לא הלכתי לקורבנות של למה עשינו את החיסון, כי אני הבנתי שאני התנגדתי כל כך, זה קרה בכל זאת, קרה מה שבתוך תוכי כנראה חששתי שיקרה. יש פה משהו שהיה צריך לקרות, ויש פה רק מקום ללמוד ולהתפתח. אז באמת למזלי איכשהו הייתה לי איזו עוצמה פנימית כזאת, שדיברה אליי מתוכי, ואמרה לי, מישל, קחי לך שבוע להתפרק, ויאללה, לעבודה. ובאמת שבוע אחרי ההתפרקות, התחלתי לחקור, הלכתי לרופאים שהם היו רופאים קונבנציונליים, שהילדים שלהם הפכו להיות אוטיסטים בעקבות חיסונים, וכך קיבלתי מידע גם מאנשי מדע רציניים, וגם את הפן הטבעי של מה התחלופות. התחלתי ממש ללמוד על כל הרעלים שיש לנו בעולם, שפשוט מכניסים לנו מהרגע שאנחנו נולדים. זה היה מסע מאוד קשה להבין, שאני הרגשתי ששיקרו לי כל חיי, לגבי הכל. לגבי האוכל שאני אוכלת, לגבי החומרי ניקוי שנספגים לנו באור ובגוף ובחלל, עד לחומרים שמחסנים אותנו. וכמובן, לא כמובן, אבל נתחיל בזה שמאותו רגע הפכתי להיות אקטיביסטית נגד חיסונים. והתחילו גם להתייעץ איתי באמת אימהות, האם כדאי לעשות את החיסונים האלה או לא. ואף פעם אני לא נותנת לאנשים איזושהי תשובה נחרצת. אני יודעת שהן יודעות כבר בתוכן. אני רק יכולה לתת את החוויה שלי ולהגיד שהתחושת בטן האימהית הזאת היא ב-100% צודקת. בטח ובטח במקרים שקשורים לילדים שלנו. עכשיו, זאת הייתה ההתפתחות הלא רוחנית הראשונה שלי, זאת הייתה ההתפתחות התודעתית הראשונה, שיש פה עוד משהו מעבר. משם אני יכולה לומר שבעקבות הבן שלי, עם הצרכים שלו, התחלתי להבין שלא כולנו אותו דבר. צריך להתגמש ולהבין איך יש ראייה של בן אדם שעכשיו הוא לגמרי שונה, הוא נראה כמו חוצן באמת. הוא מתנהג אחרת, הוא עושה קולות מוזרים, הוא לא איתנו, ואני רוצה להתחבר אליו, אני רוצה להבין את עולמו, אני רוצה לעזור לו, ואני רוצה לעזור לעוד ילדים כמוהו. וכאומנית התחלתי למצוא את המשאבים שלי, איך ליצור תקשורת עם הילדים, דרך תמונות, דרך ויזואליות. אז ככה, ההתפתחות הייתה בשלבים, לקחתי את האומנות שלי והבאתי אותה לעוד שלב. אבל אני חושבת שהרוחניות האמיתית נפתחה לי ביום שאני הבנתי שבתא המשפחתי שאני נמצאת בו, אני רוצה לפרק אותו, זאת אומרת להתגרש. ושמה הרגשתי כבר מודרכת, וזה משהו שלא ידעתי לתאר, אבל הרגשתי אותו ב-100% בכל תא ותא בגוף, וידעתי שזאת התחושה שאני הולכת איתה. ומשם הגעתי למקומות מדהימים וקסומים. הייתי צלמת גם, מקודם אמרתי לך את זה, וכצלמת תדמית, התחילו להגיע אליי המון אנשים שרוצים שאני אצלם אותם למקצועות הרוח. ולא הכרתי את מקצועות הרוח, ואני מרגישה שזאת הדרך של ההדרכה הגבוהה שלי, אני קוראת לזה. הנשמה שלי היה להוביל אותי להיפתח לזה, אז הייתי מגיעה לסטודיו-ים ועושה, מצלמת בזמן סדנה, ומגיעה לטיפול רייקי, ומגיעה לטיפול שטיפה אנרגטית, והייתי עומדת ומצלמת, ובהתחלה בהלם גמור ממה שאני רואה. מה זה הדבר הזה? עכשיו, תוך כדי כל זה, הייתי מקבלת חזיונות, הייתי מקבלת מסרים, זאת אומרת, זה לא היה חיצוני ממני, אבל הכל הגיע ככה מאוד מרוכז, גם בחיצוני וגם בפנימי, ולא היו לי מורי דרך, היו לי מורי דרך רוחניים, לא ארציים, ולא הכרתי. ואז הבנתי שהדרך שלי זה פשוט ככה, הנשמה מובילה אותי ואני אצטרך ללמוד כנראה לבד, הרגשתי הרבה פעמים כאילו מכסים לי את העיניים ותגששי באפלה, זה המקום. ולצערי, אבל לפעמים ככה זה עובד, בעת משברים וטלטלות, הפתיחה הרוחנית הייתה גדולה יותר. קרה עוד משבר, ובמשבר השני, זוגי גם כן, זוגיות פרק ב', נגלה אליי מדריך, שאני קוראת לו אדמור, והוא פשוט סיפר לי את כל השיטת טיפול שהיום אני מטפלת בה. זאת אומרת, הוא לימד אותי את ההילינג, את התקשור, את הפרוטוקול עצמו לפרטי פרטים, ברמה שהיום אני מלמדת אנשים לעשות את זה בלי שאי פעם למדתי את זה בצורה ארצית. זאת אומרת, ממש למדתי את זה מאיזה מדריך רוחני שלחש לי באוזן את כל הדבר הזה. אז הדרך שלי הייתה מאוד מעניינת, היא עדיין מאוד מעניינת. אני בטוחה שיש עוד אנשים שעוברים את זה, אבל אולי מתוך הרבה אנשים שאני מכירה לאורך הדרך ומלווים, ובכלל אנשים שמתעניינים בי, ולפי השאלה ששואלים אותי, אני יודעת מה היה המפתח להתפתחות המואצת שלי. רוצה לשמוע?
כן, בטח.
אז אני מרגישה שיש המון אנשים שחווים את החוויות שאני חווה, חוויתי, שעברתי, אבל לא מתמסרים. לא מספיק באמונה מלאה, וההתמסרות המלאה ללכת את הדרך. יש איזו התנגדות, כל מיני פחדים ודפוסים של מה יגידו, איך זה ייראה, האם אני השתגעתי, אני אאבד את החברים שלי, אולי אני אאבד את המשפחה שלי, אם אני אתחיל לעשות דברים כאלו, שהם נראים מאוד מוזרים, וכאלו, ואני פשוט, אפשר לומר, לא ראיתי בעיניים, אני מרגישה שפשוט הייתה לי איזו התרגשות של משהו שאני לא מכירה ולא זוכרת, אבל מתחילה להיזכר, ואת זה אני רוצה.
רגע, את יכולה לסגור אותו פשוט. נוריד את זה בעריכה.
יס, קט, 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 קט.
רגע, אני מרותק, שנייה.
איזה כיף לי.
אז בואי נדבר רגע על העניין הזה של, קודם כל תודה על השיתוף, על הסיפור שלך.
תאבה, אני מקווה וגם שלא עליתי גבוה מדי, מהר מדי.
לא, אין דבר כזה, אבל זה מעלה הרבה שאלות, ובכל זאת אני מנסה להיות פה יחסית ממוקד. אני רגע רוצה להישאר עם הנקודה הזו, קודם כל העניין הזה עם אוטיזם, הוא גם אותי מאוד מאוד מעניין, חייב להגיד, נשמה שבאה לגוף כזה,
כן.
לחוויה כזו, יש הרבה, יצא לי לשמוע הרבה מורי רוח מדברים על אוטיזם, בהיבט הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו תופסים ביום שלנו.
חד משמעית.
אני רוצה רגע לשאול על העניין הזה, אם לא מתמסרים לסימנים, להדרכות, לדברים mm-hmm, האלו. Mm-hmm. אני חושב שאחת החוויות שהכי מאפיינות אותי, או מחשבות שמאפיינות אותי, זה כשאני רואה אנשים כמוך נניח, שמספרים דווקא על ההתמסרות שלהם, או כשאני רואה סרטים על אנשים שעברו איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, כן, אני אומר לעצמי, לי זה לא קרה. כאילו זה לא היה, תן לי את זה, שלא יהיה עכשיו ימינה שמאלה. כאילו, תן לי את זה, תכלס, אני רוצה, לא יודע, חיזיון שאי אפשר לי, אין, שלא יהיה לי טיפה של ספק שהדבר הזה הוא אמיתי, ואז אני אתמסר.
יש תנאי.
יש תנאי. קודם כל, תן לי את זה חזק, בולט, ברור, הוכחה, אני רוצה הוכחה. ואת אומרת שאני רוצה לשאול אותך, זה, זה, זה כי הדבר הזה היה חזק ואי אפשר היה להתעלם ממנו, או כי זה משהו בך שפיתחת או קיים בך באופן מולד שאומר, גם אם זה הדבר הכי קטן ואף אחד לא תופס את זה או לא מאמין לזה, אני על זה. כי אנשים, אני מניח, יש להם הרבה חוויות, אבל אני חושב שלרוב האנשים, בנקודה שבה הם נמצאים, קשה להם, חלק מהסיבה שקשה להם להתמסר, זה לא רק האיכויות המולדות או הכישורים המולדים של היכולת שלהם להתמסר ואומץ וכזה, אלא גם זה קטן כזה לפעמים, נכון? זה מאוד מאוד, זה עדין, וקשה לתפוס את זה, ולפעמים זה רגע מחלום, ושיר שמגיע ברדיו, ואיזה מחשבה שעולה שאולי לא בקול שלך, היא קול של משהו אחר. וזה קטן.
נכון.
והיום יום כזה שואב אותנו, אז איך זה היה אצלך? זה היה עצום אפשרי לפספס, או זה היה משהו ממש קטן ועדין, ותפסתי אותו והגדלתי אותו?
אוי, זאת שאלה מדהימה, כי שם אני חושבת אלה הנקודות הקטנות שאנשים מפספסים, ובאמת מצפים למשהו גרנדיוזי שישר יקרה על ההתחלה, וגם תהיה לזה הוכחה מיידית, ותכלס, זה לא מה שקורה. לחלוטין לא נותנים לנו את זה בצורה כזאת, זה מגיע גם בהדרגתיות, כי
אבל
אחרת...
אבל כן יש אנשים שמספרים, נגיד, קמתי בבוקר, נגיד ראיתי את הסרט השדה האחד של ציפי רז, שהוא סרט מדהים, אני ממליץ.
כן.
שכאילו, אנשים שמספרים, הלכתי ברחוב, ופתאום הרגשתי דקירה מאוד מאוד חזקה בגב, וזהו, הרגשתי את כל השדה האלקטרומגנטי סביבי וסביב האנשים, וכולם היו מטענים רגשיים, וידעתי הכל, וריפיתי אנשים. כאילו,
אבל רגע.
מסתכל ואני אומר, מה זה? איפה הסיגר? שמישהו גם יתקע לי את הסיגר הזה בגב.
רגע, אז בוא נגיד ככה, הם בטוח קיצרו את כל התהליך.
זה הבימוי, אה?
הם קיצרו את התהליך כדי לא להלאות. זאת אומרת, מהרגע של הדקירה והשדה האנרגטי שנפתח, אתה רגע צריך להסתנחרן עם האנרגיה החדשה.
נכון.
זה לא באמת קורה בין רגע, ולא בין רגע אתה יודע לרפא אנשים. צריך קודם כל ליצור תקשורת עם אנשים מחדש, ולשאול את רשותם אם הם רוצים לרפא.
אין לנו סבלנות.
יפה. אז אצלי כן עברתי את כל התהליך הזה עכשיו. אני יכולה להגיד באמת שיש אנשים שאומרים, אני מאז שאני ילד או ילדה, יש לי ראייה אלחושית, יש לי שמיעה אלחושית, אני סורק אנשים, אני קוראת לאנשים האלו אמפתיים. אנשים אמפתיים מסתובבים פה בהמוניהם, והם בטוחים שהם או יש בהם משהו דפוק, או שהם רגישים מדי, משהו מדי, עם קונוטציה של חוסר, של משהו לא בסדר. ולמה? כי הכל מאוד מאוד אינטנסיבי. החושים מאוד פתוחים, הרגשות מאוד פתוחים, ולרוב ההתנהלות בחיים ככה היא מורכבת. ואז החוויה היא בעצם לא נעימה, אבל אם מישהו היה מדריך אנשים אמפתיים יחסית מההתחלה כמו בבית ספר לדוגמה, בגן, ונותנים את הכלים, אז אלו היו אנשי העוצמה שלנו. אלו היו הילדים שיודעים להגיד בביטחון, מה שעובר דרכי זאת מתנה. מה שקורה זה שההורים היו אומרים, תפסיק לדמיין ולדבר שטויות, מספיק עם החבר הדמיוני. אוקיי, אז יש את אלו. אבל מה קרה? צמצמו אותם, ובדרך כלל ברגע שהם גדלים טיפה, הם אומרים, טוב, אני צריך להסתדר פה בעולם, אז כדאי שאני אסתום את הפה, אפסיק לדבר כמו שאני מדבר, ישיר את זה לעצמי, או אנסה לחבות את עצמי, כדי לא לחוות יותר את החוויה הזו, ולכן הרבה פעמים אנשים אמפתיים יהיו אנשים שהם מעדיפים להסתגר.
כמוני.
יופי. בדיוק, אז הנה. אני לא אצא יותר מדי, אני לא יותר מדי ייצור קשרים. יש אנשים שיצאו לרחוב, הם יכולים להרגיש את הכל, זה יותר מדי אינטנסיבי, להיכנס לחדר או לאולם, להרגיש את הכל כמו מכבסה אנרגטית של...
אפרופו אוטיזם, זה גם הרגישות מאוד מאוד גבוהה.
חד משמעית. אז אנחנו עכשיו זה, בגלל זה זה לא בדיוק נפרד. ילדי האור, האמפתיים, הסטארסידס, המאסטרים, עמודי האור, כל המושגים שאני רוצה שניכנס אליהם היום, אם נספיק לדבר על הכל, אלו באמת אנשים רגישים יותר. הם הגיעו כביכול עם שדה אנרגטי יותר פתוח, ולכן יש לנו את היכולות האלה. כל שאלה, עכשיו כמה אנחנו מסכימים לחוות את זה. אם אנחנו רוצים לחוות את זה קצת, כי אנחנו עדיין לא במוכנות ואנחנו חייבים את העובדות, אז ההדרכות שלנו או הנשמה שלנו, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, תגיד, טוב, ליד עוד לא באמת מוכן. הוא אומר שהוא מוכן, ניתן לו את זה קצת קצת, נראה איך הוא מסתגל.
כן.
כי לא רוצים לגרום לנו לאיזו מהמורה כזאת שאנחנו בסוף נחווה חוסר איזון. כי יש הרבה אנשים שחווים מהדבר הזה חוסר איזון, ואז
אני
באמת...
אני בהתרגשות. כן, ממש. נכון.
יש לי מקום שאני מקבלת בו הבנה ותמיכה ובית, ואני לא מרגישה כל כך מוזרה.
איזה חשוב זה. פשוט לדבר על, לאנשים שבדרך כלל אף אחד לא מדבר אליהם, והם לא פותחים את הנושאים האלה בעצמם, כי זה רגיש מדי.
כן. אני ממש מקפיד על זה בהורות שלי, לצורך העניין, יש לי ילד שלי בן 3, והוא ממש בשלב של הדמיון, ואת יודעת, שיחות במיטה, פתאום הוא נקרא מצחוק, מדבר עם מישהו, וזה, מדבר על משהו, אנחנו כזה בסלון, הוא מדבר עם מישהו עכשיו, זה לא, זה יש לי שיחה, זה לא הוא לבד, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים לא לבטל את זה, ואני שואל אותו שאלות על זה, ואם היא דיברת ואיך זה נראה ומה ראית, ואם הוא אומר לי, אבא ראית את הדבר הצהוב הזה, וזה הכל בכלל חום, אז אני לא אומר לו לא זה חום, אני כאילו, אני שואל מה ראית, אני ממש מנסה, עד כמה שאני מצליח לתת תוקף לכל החוויות האלה שלו, כדי באמת לא לסגור את הדבר הזה, כי זה מרגיש מאוד פרייסלס.
אני אחזור רגע לנושא של האוטיזם וככה, כן. כדי שנוכל רגע לסגור את הפינה, כי באמת, אלו ילדים, ואחר כך הופכים להיות בוגרים, שבאו להראות לנו בפרצוף את השוני, וכדי שגם תהיה בנו את החמלה, הזו, לאחר, כי לא באנו לפה לחיות חיים שהם נטו לרוץ אחרי עבודה, לרוץ אחרי תואר, לרוץ אחרי הנכס, ולהגיע לפנסיה, כדי שאני אוכל להיות רגוע בפנסיה, ולעשות מה וזהו, בזבזתי את החיים שלי ומה עשיתי. הגיע גל של כמה דורות, שממש לא זה מה שהוא בא לעשות פה. באנו לעשות דברים אחרים, באנו לעשות דברים גדולים יותר, באספקט אחר, כן? ליצור עסקים ולגלות גילויים, וכל הדברים שיש שם במטריקס, יש דברים מדהימים. אני לא פוסלת אותם. אבל המדע והרוח צריכים באיזשהו שלב להשתלב בחזרה, כדי שבאמת יקרו פה האלכימיה והניסים הגלויים, כמו שהיו זמנים בהבלחות שהיו את הדברים האלה, פשוט כסתכלו לנו אותם, כדי שבאמת לא נחזור למקור. אז אין ספק שיש כאן מין מערך כזה במטריקס שלא רוצה שנגלה את עצמנו, ואז יש אנשים מסוימים כמוני שמאוד מאוד משתדלים, כן לדבר על הנושאים האלה, כדי לעורר את הנשמות ואת הצפנים בתוכם, שהם כן ייזכרו. אז זה קצת כזה מלחמת אופל ואור,
נכון,
ככה.
נכון, אני גם מרגיש אותה מתקיימת בתוכי דודתי. כמעט באופן קבוע. זאת אומרת, הכמיהה הזו, למשל, אני מאוד מתחבר לכל דבר שאת אומרת. אני גם חי את זה בתודעה שלי וגם מדבר את זה. ויחד עם זאת, כל הזמן יש קול שכל הזמן נושא כזה להחזיר למוכר, להחזיר את זה לרגיל, שזה תיראה נורמלי. יש דברים שאני מצנזר גם בי, ואז את אומרת, ההדרכה רואה את הדבר הזה, אומרת, טוב, הוא לא מוכן, לא נפוצץ אותו עכשיו בסיגר הזה בגב, שכל השדה האלקטרומגנטי, הוא יאבד את זה לגמרי.
נכון.
אני רוצה את הסיגר בגב.
בדיוק. עכשיו, אליי מגיעים אנשים שאומרים, מישל, תעזרי לי לפתוח את העין השלישית. כי אצלי...
מה זה, אתמול הייתי עם הקריסטל על המצח.
על המצח?
לא הצלחתי.
עכשיו, אצלי, איך הביאו לי את זה?
סבבה.
אצלי, איך הביאו לי את זה? כאומנית. ציירת, מעצבת גרפית, צלמת, הויזואליות שלי מאוד חזקה. ואז, בעל חושי, הראייה על חושית שלי מאוד חזקה, לא ידעתי את זה. אבל כשהכל נפתח, אז באמת העין השלישית יכלה להיפתח חזק, כי אני גם ככה רואה הכל כמו בתלת מימד, בתוכנה גרפית, או אני מסתכלת לתוך העדשה, עושה זום אין, זום אאוט בתור צלמת, או מציור קטן מציירת על קיר דרקון ענק, בלי שיהיה לי שקופית או שום דבר כזה, זאת אומרת משהו, זאת הייתה המתנה החושית שלי, שהתפתחה להיות על חושית. אז הרבה אנשים פונים אליי, מישל, תעזרי לי לפתוח את העין השלישית. ואז אני בודקת ואני אומרת, רגע, אני לא מזהה חסימה, אני מזהה שהעין השלישית פתוחה, אבל אני מזהה פחד. ואז אני שואלת את אותו בן אדם, בחורה, גבר, אם היית רואה מול הפרצוף שלך עכשיו, ככה, פתאום, איזושהי דמות.
פחד אלוהים.
ולכן, כל מי שמבקש את החוויה המואצת הזאת, צריך לשים לב מה הוא מבקש. כי אז
אמרתי, זה מהר מדי, אולי זה לא, אולי זה של פעם פחד אלוהים. לא יודע, אני צריך לחשוב על זה.
לא, אבל זאת אומרת, זה היה מרתיע, נכון? לראות פתאום איזה משהו, איזה ישות מול הפרצוף כאן. או פתאום מישהו מדבר איתך שהוא לא...
אה, כן, כן, כן.
הנה.
כאילו פתאום, עכשיו ייכנס לפרצוף איזה משהו. בדיוק. תעצרו את ההקלטה, יש פה מישהו.
יפה. אז פתיחת עין שלי...
את אומרת, אם מישהו נכנס, את מזמינה אותו לשבת איתנו פה עכשיו.
ברור.
מה, אתה ניבל?
אם הוא מהאור, כן.
הבנתי.
אז בעיקרון, תמיד נשאלת השאלה, האם הרצון שלך הוא באמת יש מוכנות? האם אתה תהיה מוכן לראות? עכשיו, אני כנראה, כנשמה אמיצה, הייתי מוכנה לראות, ואני גם התמודדתי עם המון שדים בהתחלה. זאת אומרת, הרבה מהישויות שהייתי רואה בעיני רוחי, הייתי כמו איזה זינה, נלחמת עם שדים. אחר כך הבנתי שזה כל השדים הפנימיים שלי, שצריכים להתנקות, ואני צריכה לחוות אותם, וגם לעשות איתם איזשהו שלום, להפסיק גם להילחם איתם, ופשוט לעשות איתם רגע איזה שיח, ככה, דיבור צפוף, ואז הם יותר בקלות יצליחו להיפרד ממני. אז הילדים האלו, שהם גם הילדים שלה, שחווים את האוטיזם, הם נשמות שבאו לפה באמת להעביר אותנו חוויה, לא פשוטה דרך הפיזי. הם חווים עולם אחר לחלוטין בתוך עצמם, ולכן גם קשה להם מאוד להיות מבוססים. הם חווים מימדים אחרים באופן היומיומי שלהם. וזה לא פשוט בעולם שלנו לחוות את זה בצורה כזו. ולכן אחד הדברים שאני מאוד מאוד אשמח והצרה הגדולה שלי, זה שבאמת יהיו לנו כלים לבסט את עצמנו, ואז כל אחד מאיתנו יוכל להיות בעוצמה ובמתנות, בלי להרגיש שזה כואב לנו, שזה מעיק עלינו, שזה גדול מדי עלינו, ונוכל באמת ליהנות מהמתנות האלה.
זה בדיוק כמו שרציתי לשאול אותך, כי זה באמת עושה רושם שזה עניין של עוצמה וכלים, אז... אז נכון. בואי נדבר על זה באמת, בואי ניכנס לזה. למרות שאמרת משהו על סטאר סיד, שזו מילה שאני לא מבין, אבל רצית, כאילו, אמרת אותה כמה פעמים, זה, אנחנו, היא תגיע כתשובה לשאלה שלי, או ש...
אני אשמח שעכשיו אפילו נדבר
יאללה,
על
קדימה,
זה.
יאללה, קדימה, אבל אנחנו לא נשכח את העוצמה, כי אני רגע רוצה להדגיש משהו שאת אומרת.
זה קשור לזה לחלוטין.
מהמם, כי זה חשוב, כי בעצם, אם נסתכל על זה גם מההיבט של הילדים, שלא היה להם, נגיד, את הסביבה הכי תומכת, או לא קיבלו את הכלים, את קוראת לזה לבסט את עצמם, כדי שיוכלו לתת תוקף לחוויות האלה, כדי שיוכלו לראות עוד דברים, כדי שיוכלו להנגיש לכל השאר גם עוד ידע, אז, אז מה נדרש מאיתנו היום כאנשים האלו לפתח, כדי שנוכל לעשות את זה היום? אז חשוב לגעת בזה, כי אני בטוח שמי שמאזין לנו עכשיו הוא מאוד מזדהה עם חלק או כל הדברים שאת אומרת, והיה רוצה להגיד, אוקיי, מה אני יכול לפתח, איך אני יכול, או איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי, אלא אני צריך לקחת את זה. נגענו קצת בחלק מהדברים, לא לבטל חוויות עדינות וחלומות ודמיונות, אבל בטוח יש עוד.
נכון. אז קודם כל, דמיון הוא חלק מאוד מאוד חשוב מלהבין את עצמנו. כי בעצם אם יש לנו את הדמיון, זה כלי. זה כלי טבעי שלנו שמספר לנו סיפור שמגיע, אני קוראת לזה מהספרייה הקשית שלנו, מספריית החיים שלנו. מהידע הקדום שלנו, מהזיכרונות הקודמים שלנו, ורצוי לעזר בזה במקום להילחם בזה. גם אצלי תלמידים הרבה פעמים אומרים, אוי, עשיתי את המדיטציה מישל וראיתי המון דברים, אבל בטח סתם דמיינתי. וזה תמיד עושה לי כזה כבצ'וץ', כי הסתם דמיינתי, אז למה דמיינת את זה? כן. ולא משהו אחר. מאיפה הדמיון הזה הגיע? משהו קרה שם שהוא נכון לך, נכון לך, נכון למישהו לחוות. אז אף פעם לא לבטל דמיון, חברים, אני ממש ממש מבקשת, מלמדים אותנו מאז שאנחנו קטנים לבטל את הדמיון כשאנחנו גדלים, כי זה חלק מהצמצום שלנו בעולם הזה. ועכשיו אנחנו רוצים להיפתח חזרה לכלים, אז אחד הכלים זה באמת להיעזר בדמיון. דרך הדמיון גם, כשאנחנו מאפשרים לדמיון להגיע וזורמים איתו, אנחנו יכולים לאט לאט להגיע לגלים הגבוהים יותר, לגלי אלפא ולגלי תטא. זאת אומרת, זה מתחיל מהבטא, זה מתחיל ממה שיש לי פה עכשיו. ואתה אמרת מקודם כל כך נכון, יש כל כך הרבה רעשים חיצוניים. להיכנס רגע פנימה וכן לתת לדמיון לרוץ, זאת חוויה מדהימה בפני עצמה. אז אני ממליצה לתת.
בכלל גם לא הזכרנו פה, וגם לא ניכנס לזה היום, אבל גם לא הזכרנו פה את הקשר בין הדמיון למציאות, במובן הזה שהתודעה שלנו משתקפת במציאות בסופו של דבר. אנשים היום לוקחים את הכלי הזה שנקרא דמיון, כדי ליצור דברים וכדי להפוך אותם מרעיון ממש למעשה.
נכון.
לא ניגע בזה פה, אבל אנשים שמבינים את זה עוד יותר נותנים תוקף לתודעה שלהם בכלל ולדמיון.
אני יכולה להגיד שהפסקתי ללכת ליועצים למיתוג, העסק שלי וכל הדברים האלה, הלוגו הגיע אליי מהדמיון, הסלוגנים שלי מגיעים מהדמיון, הקורסים שאני הולכת לפתח, הקהילות, כל הדברים האלה, זה ממש, יש לי, יש לי ממש חברת מיתוג, שיווק ופרסום בתוך התאים שלי. אז אני ממש אשמח שכולם יוכלו לחוות את זה, ואני משתדלת לעזור לכולם. אז הסטאר סידס. סטאר סידס, מהמילה, זרע כוכב. זרע כוכב, כלומר, כל האנשים שמזדהים ממה שאנחנו מדברים עכשיו, כולם הגיעו ממקור אחר, מכוכב אחר, נקרא לזה. זאת אומרת, נזרנו פה בפלנטה, אבל יש לנו גם מקורות חוץ ארציים. כלומר, אלה לא הגלגולים הראשונים שלנו רק פה, בפלנטת ארץ.
זאת אומרת שנגיד מי שלא מזדהה איתנו, אז הוא כאילו משוייך רק לכדור הזה, כל הגלגולים שלו היו כאן?
יש אנשים שהם מרגישים יותר ארציים, לא כי הם לא סטאר סידס, אלא כי יש בהם חלק קטן. אני הרבה פעמים אומרת את זה כמו התרבות שלנו שהיא מעורבת. אני חצי יווני, חצי רוסי, כן, רבע פיצת. טורקי, קצת טריפולטאי, והשאלה היא למה אני יותר מתחבר. או למשל, נולדתי בחיפה, לא אני, אוקיי, נולדתי בניו יורק, גדלתי בתל אביב, אחרי זה עברתי לארצות הברית שוב פעם, אחרי זה גרתי בראשון לציון, והיום אני גרה ברחובות. עכשיו, עם מה אני מזדהה? מה שמרגיש לי הכי בית. הזיכרונות שמרגישים לי הכי בית. זאת אומרת שיש אנשים שמרגישים שהזיכרונות בית שלהם הם לא ארץ. הם מאיזה מקור אחר ששם היה להם חוויות שאולי הם לא זוכרים, אבל הם אומרים, היה לי איזה מקור שהיה לי שם החוויה יותר משמעותית. כי אולי אני נולדתי בניו יורק, אבל החוויה הכי משמעותית שלי הייתה יותר מתל אביב. למה? כי שם גדלתי והתפתחתי הכי הרבה זמן, וקל יותר לזהות את עצמי עם המקור הזה. אני תל אביבית. אוקיי, זה רק לשם הדוגמה. אז תרבות ומאיפה באנו, כמו כאן בארץ, אז יש גם את זה בחוץ ארצי. ויכול להיות שיש אנשים שהם יותר אדמתיים, כי הם מגיעים ממקורות שהם יותר הפנים פלנטה, או יותר מקורקעים, ואז האנשים האלה יהיו מזוהים יותר עם מה שקורה במטריקס, יותר קל להם עם תבניות, יותר קל להם עם זה שיגידו להם מה לעשות, אבל לא בהכרח. יש אנשים שפשוט צריכים רק שיזכירו להם, ואם הם פתוחים לזה, הם כן ייזכרו במקורות אחרים שלהם. זה הכל גם עניין של רצון. אנחנו גם לא קופים על אף אחד את מה שהוא רוצה לדעת. זה צריכה להיות הסכמה נשמתית לרצות להכיר. וכשאנשים מתחילים להיזכר, קורים דברים מופלאים. עכשיו, אני לא באה לספר לאף אחד, כן, יש עוד מקורות ואתה באת מפה ומפה ומפה. אני יכולה לעשות את זה כי יש לי את היכולת לסרוק, אבל הרצון האמיתי שלי שכולנו נצליח להתחבר פנימה, לעשות במדיטציה או באיזשהו תהליך סיבוב גלקטי, ולהרגיש איפה הבית הרוחני שלנו. אני יכולה לספר שאני כסטארסיד, היום יודעת שהמקור האהוב עליי ביותר, או אולי העתיק ביותר, הוא מקור של דרקונים. אז אני מאוד מאוד משייכת את עצמי למשפחת דרקונים. ואם אני אקח את זה רחוק ככה לילדות, מאז שאני ילדה אני אוהבת דרקונים. ותמיד הייתי מחוברת לדרקונים, וכבר בגיל 17 היה לי קעקוע של דרקון, והייתי מציירת דרקונים בכל מקום, והיה לי פסלים של דרקונים בכל מקום. היום אני יודעת שהם פשוט ליוו אותי תמיד, אני ראיתי את זה רק איזה משהו שאני אוהבת, דמות שאני אוהבת, משהו מיתולוגי, משהו פנטזיונרי. אני יכולה להגיד לכם שרמז למקור שהגעתם אליו, זה איזשהו משהו כזה שתמיד התחברתם אליו, בנות ים, פיות, גובלינים, יערות, ים, יש אנשים שמטורפים על המים ועל הגלים, אולי המקורות שלהם הם יותר מקורות מימיים, יש מקורות כאלו בפלנטות אחרות, יש מקורות שיש בהם כל מיני סוגים של יצורים ישויות, יש אנשים שיותר מתחברים למלאכים, אז יש ישויות יותר מלאכיות, אולי מגיעים מבית מלאכי יותר, זאת אומרת שזה רמז ראשון, לדעת לבד, כי הרבה פעמים שאני אומרת, אני מאוד מחוברת לדרקונים מילדות, אז מישהו אחר אומר לי, וואו, אני עם בנות ים זה ככה, תמיד מאוד מאוד אהבתי. ואם זה מלווה אותנו כל כך, סימן שיש לנו איזשהו מקור כזה. אז זאת דרך אחת להתחיל לשים לב לדברים האלו. ויש גם עוד דברים, יש לנו לפעמים מידע שמגיע אלינו, רעיונות שמגיעים אלינו, שוואלה, אף אחד אחר לא חושב עליהם, זה משהו שנטו מגיע מאיתנו, יכול להיות מאוד מוזר ומצחיק, אולי שירים או אומנות מסוימת, או אפילו גילויים ופטנטים מסוימים, שמגיעים מהמקורות שלנו, שפשוט אנחנו זוכרים שהיו לנו שם את הדברים האלו, ואז אנחנו מקבלים, אנחנו דולים את המידע הזה בחזרה מהבריאה, ואנחנו יכולים ליצור את זה ממש כאן. ואז איזה גילוי חדש, איזה פטנט חדש, איזה רעיון מקורי. אז אני יכולה להגיד למשל, יש מקורות שגם בבריאה הגלקטית, שהם מאוד מקורות של מדענים, מדע וטכנולוגיה. אז הרבה פעמים אנשים שמתעסקים כאן במדע וטכנולוגיה או קודים, יהיו ממקורות מסוימים. אז אני אזרוק לך למשל שמות. יש את סיריוס, שאגב אתה יכול לפתוח את אתה יכול להסתכל בשמיים וגם לראות את הפלנטה הזאת, אוקיי? לשם מי שאוהב לעשות את זה. יש היום שאומרים שבכלל כל זה לא קיים, יש כל מיני גישות, אבל אני ככה, אנחנו לא ננסה לערבב את כל הדברים, אנחנו רק נגיד שלמשל המקורות הגבוהים שמגיעים מסיריוס, הם אנשים שמאוד ארכיטקטים, מעצבים, הם יודעים לראות חללים ופשוט לעשות מהם משהו שהוא מאוד, יש בו סדר. מקורות כמו אנדרומדה, אני מגלה שאני ישר יודעת לזהות גם כן היום אלה אנשים, מוזיקאים, אנשים שצלילים ותדרי קול מאוד מאוד חשובים להם, אלו בדרך כלל אנשים שמגיעים ממקורות כאלו, ויש עוד הרבה, זאת אומרת, יש עוד הרבה.
זאת אומרת, יש משהו באיכות הטבעית שלנו פה בכדור ארץ, שמספר לנו מאיפה אנחנו, יכול לספר לנו, לרמוז לנו מאיפה אנחנו מגיעים.
כן.
אז זה גם מעניין כזה, אני מריץ בראש כזה, לא, אני, מה יש בי? מאיפה אני מגיע?
עכשיו, יכול להיות הרבה דברים, כי איך אמרתי, אני יכולה להיות גם מחיפה, ואז עברתי לראשון, ואז, זאת אומרת, אין פה משהו אחד וזהו.
עכשיו, איך זה תומך בי, שאני מבין את זה?
יפה. זאת השאלה הכי חשובה, כי סתם לדעת דברים, ואז להתחיל לנסות להגדיר את עצמי בהגדרות, רק לשם הגדרה, זה לא העניין. זה מעורר צפנים. זאת אומרת, זה מעורר היזכרות. אם אני מגלה שהגעתי ממקור ותמיד הרגשתי שיש בי משהו, ופתאום פלק, זה עושה לי כזה נעים. בית, רגע, יש בי איזו שלווה פתאום שנכנסת בי, אני מרגישה פתאום יותר מלאות. זה אומר שזה היה חלק בי שגיליתי ועושה לי טוב, עושה לי נעים. ואז מאוחר יותר, דברים יכולים להיפתח. הם יכולים גם להיפתח מיידית, אבל לפעמים זה לוקח קצת זמן. אבל קודם כל איזה משהו נעים, רוגע, כי אנחנו לפעמים מסתובבים חוסר רוגע כזה, חוסר שלווה. יש פה משהו, יש פה משהו שאני עוד לא פיצחתי, יש פה משהו שעוד לא גיליתי. אז הכל פה עניין של להרגיש מלאות. אחד הדברים שאני הכי נהנית בהם, מהם היום, שאני קמה בבוקר, וגם אם הלך לי הרכב, שאתה יודע שזה מה שקרה לי לפני כמה ימים, וגם אם חלילה קרה איזה מקרה לא נעים, או התקשרו אליי מהבית ספר להגיד שמשהו קרה, חלילה לילד, או מישהו לא מרגיש טוב, לא משנה מה, אני קמה בבוקר ויש לי עולם מלא בתוכי ומלא כלים שאני נעזרת בהם, ואז כבר אני בנקודת מוצא יותר טובה מכל אדם שאין לו את הכלים. זאת אומרת, יש לי את ההיזכרות שלי, יש לי את השיח הפנימי שלי של הכל קורה פה רגע מסיבה מסוימת, אז שנייה, בוא נסתכל בראייה גבוהה יותר, בוא נפענח את הסיטואציה, זה הופך להיות כמו משחק, פאזל, שאני מצליחה להבין למה הדברים קורים לי, כי יש לי יותר כלים, יש לי יותר את הצפנים שלי, את המתנות שלי, וכל ההיזכרויות האלה, הם בעצם עוד חלקים שבי, עוד התמזגות של החלקים שבי, ואז יש בי יותר עוצמה, כי אני זוכרת מי אני. אם אני אגיד לך שאני באתי מעולם של דרקונים, אני לא מתביישת להגיד את זה גם במרחב שהוא מאוד ארצי ושאנשים יסתכלו עליי מוזר. אני שלמה מאוד עם מה שאני אומרת. ואני לא מסתובבת ככה ומתופפת כמו דרקון. אני באמת יציבה בחיים שלי, אני מתפרנסת, יש לי ילדים, יש לי בית, כאילו הכל בסדר, אני לא תלושה. אני חושבת שמזה האנשים הכי פוחדים שיחשבו שהם תלושים.
גם זה דורש הרבה מאוד עוצמה, זאת אומרת להחזיק כמה דברים עושה רושם בו זמנית. זאת אומרת, אני גם יכולה להתנהל פה ברמה הפיזית, אני גם יכולה להתנהל בתדרים אחרים לגמרי, ואת כל הדבר הזה אני מחזיקה ביחד. אני מקודם דיברתי עם רחל למעלה, בזמן שהיא דיברה איתי, ניסיתי לעלות סטורי, זה כבר לא עבד.
זה לא עלה.
צריך הרבה עוצמה ומיקוד, ואז היא אמרה לי, אני יכולה, גם זה, גם פודקאסט, אני מקשיבה, אני גם מבשל את זה. אמרתי לה, אישה, גם...
זה לא רק, זה גם קשור ליכולות שלנו, באופן כללי.
נכון.
גם לויסותים שלנו, אני יכולה להגיד לך שהיום, אם אני פותחת את הטלפון, ומחכות לי 50 הודעות, מאנשים שמלווים שלי, אנשים שרוצים צריכים את עזרתי, יש ימים שאני יתקתק את זה ויתחיל לענות לכולם, ויש אנשים שאני אסתכל על הטלפון, ירגיש הצפה מטורפת, כאילו אני מרגישה כבר את כל האנרגיות של כולם, ואין לי את היכולת כרגע פנימית להתעסק בזה, ואז אני אגיד, אוקיי, הכל בסדר, אני מחבא את הטלפון, וכולם יחכו.
ענית לי אחרי שבועיים.
אבל לא, זה לא בגלל זה. נכנסת לי לתיקייה של לא חברים בפייסבוק. אז זה לא זה. אבל היה יכול לקרות גם מקרה כזה. חד משמעית.
אני מבין את זה ואני מכיר את זה. יש משהו אחד שאני רוצה להגיד פה, בהקשר הזה של כל אחד יש את מה שהוא מתחבר אליי. אני לא זוכר בדיוק מה אמרת שהעיר בי את זה, אבל כמו רציתי להגיד גם שאנחנו הרבה פעמים... נגיד אנשים כמוני שהרבה פעמים צורכים את המידע שלהם, את הידע ואת הכלים שלהם, דרך אנשים כמוך, נניח, או מורים או ספרים כאלו, עושה רושם שכאילו יש איזה נרטיב אחד שהוא נכון לכולם. שהרבה פעמים מורה יבוא וילמד משהו אחד, שאם תעשו את זה וכולם נמשכים, ויש אנשים שלא מרגישים בנוח עם הכלי הזה, או לא מרגישים בנוח עם הידע הזה, ואז הם מרגישים מאוד לא בטוב עם עצמם. כאילו יש איזה משהו שהם לא מצליחים לעשות אותו, ויש בהם איזושהי בעיה, ומה שאת באה ואומרת פה, בעצם מחזק את זה שלכל אחד יש את המשיכה שלו לעולם מסוים. וכשאני לוקח את זה לעולם שלי, אז אני החלטתי שאני הולך ללמוד משהו השנה. איזשהו כלי, אני הולך להתחבר לאיזשהו כלי. החלטתי זה כבר מזמן, רק לאחרונה זה ככה ירד במילים, והתלבטתי איפה ומי ודרך איזה מורה וכזה, והיו כל מיני אפשרויות.
בטוח.
ופתאום היה לי ברור שאני צריך ללמוד תקשור. זה היה לי ברור, כאילו, וכן, זה היה לי ברור שאני רוצה ללמוד תקשור, זה שם, אוקיי? וזה כמו מין הרגשה גופנית כזו, כי אם אני שואל את השכל שלי, מה אני צריך ללמוד, אז הוא ילך איתי על הדבר הכי, לא יודע, שהכי יעצים את הקליניקה שלי, או בקורס הכי זו, כי גם תקשור, אני לא יודע מה זה. אוקיי? אני כאילו, יש לי רעיונות על מה זה, או כל מיני בזקים, אבל אני לא באמת מרגיש או קורא למה שקורה לי היום תקשורים. אין לי מורה זמין שאני יודע, אין לי ספרים, זה לא הדבר הכי שאני הכי מתחבר. אבל אם אני אשאל את כל האנשים סביבי, או את רוב האנשים סביבי, אני אגידו לי...
בטח שאתה.
לך תלמד לתקשר קודם איתנו.
גדול.
אז ללכת על תקשור, זה כאילו לא... זה לא הדבר הכי, נקרא לזה... אופייני,
כן.
לנער המתבגר אולי שהייתי, או הבחור הצעיר שהייתי, אבל זה מרגיש בפנים מאוד מאוד
היום
נכון.
היום אתה מרגיש יותר בשל.
מאוד מאוד נכון. אז, ויכול להיות שאני לא אתחבר נניח לידע אחר.
נכון.
וכל אחד צריך לבחור
באמת.
את הדבר שלו, ולא להטיל בזה ספק.
בדיוק. קודם כל אנחנו בוחרים את המורים שלנו לפי הרטט. זה באמת אמור להתחבר, ולפעמים מישהו אחר ימליץ על מורה שאני לא אתחבר אליו,
נכון,
וזה בסדר.
נכון, זה קורה לנו הרבה.
זה קורה כי, לא כי המורה לא טוב, ולא כי יש משהו לא בסדר, אלא הרטט באמת צריך להתחבר. לכל קבוצה של אנשים יש מישהו שיותר מתאים להם ללמוד ממנו. ולכן אני גם, הרבה פעמים אנשים רוצים ללמוד, ואז לפתוח קליניקה ולעסוק במשהו, ואז אומרים, אבל יש עוד מלא שעושים את זה, למה שיבואו אליי? ואני תמיד אומרת, אין כזה דבר, יש את האנשים עם, נכון. שהרטט המדויק שלך,
לגמרי.
ימגנט אותם. זה פשוט, תנסו להבין את זה, זה מדהים, כי צריכים עוד מכל דבר, כי צריכים עוד רטטים של עוד אנשים. אבל זה לא מה שבאתי להגיד. לפעמים אתה תרצה ללמוד תקשור, ואז תעבור אצל מורה ראשון, ותלמד קצת, ואולי תיקח אפילו רק כלי אחד. אבל אז לא תוותר, ותחליט ללכת ללמוד עוד איזושהי סדנה, ואז משם תיקח כלי קטן. ואז עוד אחד ועוד אחד, וזה בעצם יתחבר לאורך הדרך, כי בעצם זה מין תהליך שאתה אמור לעבור אותו, ולא אולי רק בקורס אחד אתה תקבל הכל. ולכן אני מאמינה שלעבור דרך כמה מורי דרך, או בכלל כמה תהליכים, זה בסדר גמור, זה לא אומר שנכשלנו, אם לא אהבנו את זה בפעם הראשונה, או לא צלחנו את זה בפעם הראשונה, כי הכל זה תהליך בחיים, אז בעצם אנחנו נפגוש אנשים שונים בזמנים שונים, שהם יהיו נכונים לנו לרגע הזה.
אני מתחבר לזה מאוד, וזה גם מחזיר אותי לתחילת השיחה, שדיברנו על ידע ועל היכולת להיפתח לידע חדש, שהרבה פעמים מה שמגביל אותנו, זה באמת החוויית ילדות של הלמידה, שלא לימדו אותנו ממש ללמוד, אלא יותר לימדו אותנו לזכור דברים, גם לא בהכרח שאלו אותנו מה מעניין אותנו, וגם לא לימדו אותנו את חשיבות של תהליך, שזה כל הזמן מתמשך, אלא תבוא, תעשה קורס, אנחנו מחפשים כאילו, או אני אעשה קורס אחד לתקשור, וזהו, אני אמתקשר.
אתה צריך מיד להביא את התוצאה.
בדיוק, אז אנחנו לחלוטין צריכים לזכור את זה.
לחמול לעצמנו גם.
גם לחמול לעצמנו, גם לזכור שיש, זה מסע, זה לא, אין לזה נקודת סוף כזו, שיש במבחן בסוף, אתה צריך להגיש את זה, ואתה מקבל איזושהי תעודה או משהו בסגנון הזה.
אני זוכרת שאחד המשברים הגדולים שלי בתור גם נערה, ואפשר לומר עד היום אני מתמודדת עם זה, אבל היום אני לא רואה את זה כמכשול, זה אני מרגישה שאני לא יעילה מספיק בזמן הלינארי שהקציבו לי ביום.
וואי, ממש.
אני לא מספיקה לעשות את הדברים, או אולי לוקח לי יותר זמן. והייתי מלכה את עצמי פעם על זה, כי הייתי מקבלת פידבק מהסביבה של אנשים מאוד מאוד תקתקנים, של מה קורה לך? למה את לא מצליחה לעשות כמו כולם גם את זה וגם את זה וגם את זה, ודיברת על זה מקודם. למה אני לא יכולה להיות גם קרייריסטית, גם אשת בית, גם סירים על המועמדים ככה, וגם להיות המתקשרת הגדולה או מה שזה לא יהיה, לא משנה, כל אחד והעניינים שלו. וממש ניסיתי, הלכתי לקורסים וסמינרים כדי להיות יעילה יותר. עד שהבנתי שהקצב שלי הוא שונה. ואני אמורה לקבל את הקצב שלי, ועובדה שיש הרבה אנשים שמגיעים להם, ואומרים לי, וואו, מישל, איך עשית את מה שאת עושה? אז רגע, אז משקפים לי שהכל בסדר.
נכון, גם לי זה קורה.
אני פשוט...
איך, בוא נעד, אנחנו רואים שאתה זה, הם לא רואים את כל התקיעות, הם לא רואים את זה, בוא נעד, איך אתה עושה מלא עבודה, ואתה...
נכון.
תבואו ליום-יום, תראו מה קורה פה, אני מסובך בתוך עצמי.
אז אפשר לחמול לזה, אנחנו לא נהיה פרפקט בשום דבר, אני מאמינה עד סוף חיינו, זה בסדר, זה לא באנו לפה להיות פרפקט, לא, אין איזה מודל נכון. שהוא ספציפי. ולכן הייחודיות והצבעוניות והשונות, היא מה שצריך להתחיל להיות מעניין, וגם אני מאמינה שאם נסכים להראות את עצמנו יותר, את האני הפנימי, אנחנו נמשוך יותר מהשבט הנשמתי שלנו, מאנשים שהם כמונו. אז פתאום יהיה מגנט, ונכיר גם אנשים שהם יותר like-minded, יותר כמונו בהרבה דברים, ונתחיל ליצור את הבית הגלקטי הזה של הסטארסיד גם כאן. כי אנחנו כולנו מסתובבים פה, פשוט בגוף שהוא מין תחפושת כזאתי של בן אדם, ואנחנו מחפשים. מחפשים את השבט שלנו, מחפשים את החברים, איפה כל הנשמות האחיות שלי, מה קורה פה?
ממש ככה.
אתם פה, אני יודע, אבל... אני רוצה למצוא אתכם, אז זה גם משהו שאנחנו מאוד מחפשים, את החברי נשמה. לפעמים אנחנו חושבים שאוקיי, יש לנו את המשפחה הביולוגית, הם האנשים שהכי קרובים לנו, ואז אנחנו מגלים שהמשפחה הביולוגית היא בכלל לא משפחת הנשמות שלנו. הם המשפחה הביולוגית, אבל הרטטים לא אותו דבר, אולי בכלל המקורות הגלקטיים שלהם שונים.
אבל יש לי שאלה על זה, כי כן עושה רושם שהם כמו... הרבה פעמים זה לא מרגיש מאוד מדויק, נכון, אני מתחבר למה שאת אומרת מבחינה נשמתית, אבל דווקא נראה שיש לנו הסכמות מאוד חזקות איתן.
הסכמים ושיעורים נשמתיים חד משמעית. אבל כמשפחה גלקטית של החיבור ההרמוני, לא תמיד. שיעורים נשמתיים יש לנו בדרך כלל גם מול האנשים האלה שיש לנו שזה קשה לנו.
אין מצב, אני כזה עולה, אני רואה פתאום את אבא, אני אומר לי, איזה צרות עשיתי לך בגיגו, הוא כאילו לא מהמשפחה שלי, לשם אני חוזר?
אז אני אעשה רגע פה סדר, כי גם כשאני מלמדת, אז אני מלמדת שיש לנו שני אספקטים. יש את מה שנקרא עולם הנשמות של המטריקס, שזה העולם העליון של כל מה שקורה פה. זה גם מטריקס שאליו אנחנו עולים כנשמות, ומתגלגלים בחזרה כנשמה בגוף אדם. וזה גם סוג של סימולציה בפני עצמה, כמו מה שאנחנו עושים כאן בעולם. זאת אומרת ששם למעלה, אני כן, אני מגזימה, נכון?
לא, את לא מגזימה, זה פשוט כאילו נכנס, זה בדיוק, זה חלק מהעניין עם ידע, שכשאני לומד משהו, נכון, אני כזה, יוא, זה נכון, אני מתחבר אליו, ואז באה מישהי כמוך, ואומרת לי בעצם משהו אחר. ואני כזה, שיט, אני צריך לגונן על הידע שלי עכשיו, כן, זה לא מה שכתוב
נכון,
בספר.
נכון, זה נורא קשה לשחרר רגע. ואני אגיד את זה ככה בעדינות.
אבל אני יכול להתחבר לזה, כי כשאני קורא את הספרים האלה, על נשמות ועל עולם הרוחות ועל זה, יש לי הרבה יותר שאלות מאשר תשובות.
אז אני אגיד את הפרספקטיבה שלי, ומי שמתחבר, מתחבר. אז יש את עולם הנשמות שהוא הכי מחובר אלינו, זאת אומרת, אנחנו הכי מחוברים לניצוץ הנשמתי, אני קוראת לזה נשמת העל. והיא באמת עולה למטריקס של עולם הנשמות, ושם אנחנו בין הגלגולים עוברים את הלמידה עם ספר החיים, אבא, אתה עשית לי ככה, רגע, הנה הנשמה שלו פה, כן, אנחנו בעצם עשינו הסכם, ואמרנו שאנחנו נעשה את זה, אל תכעס עליי, עשינו הסכם. ואז אנחנו שוכחים, כן, כל זה קיים בעולם הנשמות של המטריקס, וזה כמו מין סירקולציה, שבה אנחנו כל פעם חוזרים לעוד גלגול ועוד גלגול. אני טוענת שזה קצת כלת הודעתי בפני עצמו, כי בעצם אין לנו את האפשרות להתעלות מעל ולהגיע לבית מקור שלנו, למקורות הגלקטיים שלנו, אלא אנחנו נשארים במין בית כזה של נשמות שהכינו לנו מראש, ושם אתם תהיו. קורה שם המון, המון התפתחות, אבל היא התפתחות שכוללת רק את מה שקורה בחיים שלנו פה. אני המון מתייעצת עם נשמת העל שלי, והמון עולה לעולם הנשמות, כי הוא כן רלוונטי לחיים שלנו. פרקטית, זה טוב לי. כי אני יכולה לדלות משם הרבה מידע שהוא טוב לי ליום-יום של המטריקס שאני נמצאת בו. אבל חסר שם את הפן הגלקטי של הסטאר סידס שאני מדברת עליו, ולכן אנשים לא תמיד מרגישים שכל הידע מספיק להם בידע הזה.
נחזור.
אחורי זה.
כן. אז אמרנו דמיון, אמרנו סטאר סידס. אמרנו גם לשים לב לאנשים סביבך, מה שנקרא, למי אתה נמשך, איפה אתה מרגיש בבית, תראה שהסביבה שמקיפה אותך היא סביבה שבאמת נעים לך להיות בה, ואני הרבה פעמים שם לב שיש הרבה מאוד אנשים שאני כזה מרגיש מאוד מאוד קרוב אליהם, אבל הם כל אחד הולך לדרכו
נכון.
כזה, יש איזה חיבור מאוד מאוד חזק,
מבאס.
אבל זה לא מבשיל כזה.
נכון.
אז זה גם משהו לשים לב אליו.
נכון. וזה האומץ הזה להגיד, היי, אני מרגיש חיבור.
מרגיש חיבור.
אולי יש פה משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד, אולי זה משהו מעניין. לפעמים אנשים נרתעים, כי אומרים, מה הוא רוצה ממני,
כן.
הוא צריך ממני משהו. זה ה...
מחלוטין צריך ממך משהו.
אלה המגננות שלנו, כן. שהתחלנו לפענח כבני אדם, שלפעמים אנחנו נתקלים גם באנשים שעושים דברים לא אתיים, אז אנחנו קצת חוששים כבר, אנחנו לא יודעים מה האינטרס של הבן אדם, ולפעמים אין אינטרס. אני יודעת איך זה להסתכל לבן אדם ברחוב בעיניים ולהגיד, וואי, אני מכירה את הנשמה הזאת, אני מכירה אותו, אבל אם אני אבוא אליו ויגיד לו את זה, הוא לא תמיד יבין מה אני, כי קודם כל הוא יגיד מה היא רוצה ממני זאת, אולי אחר כך ייפתח לו, אם הוא יהיה פתוח לזה, או נעבור אחד על פני השנייה וזהו, אולי ניפגש בזמן אחר.
זה מעניין שהפגישה שמחר אני הולך אליה, שהיא גם פגישה עם מתקשרת, וכשקראתי כזה עליה, אז היא כתבה שהמסע שהוביל אותה, להיות בתקשרת, כי בכלל לא הייתה מחוברת לכל העולמות האלו, זה מישהו שהיא ראתה ברחוב והיא ידעה שהיא מכירה אותו. זה היה כאילו הנקודה שהיא אמרה, לא יכול להיות, כאילו זה לא הניח לה. אני יודע שהיא מכירה אותו, אין לי מושג מאיפה, וזה שהלך אותה לאיזשהו מסע חקירה, שבסופו של דבר הוביל אותה לעסוק במה שהיא עושה היום.
מדהים, אז, מדהים. זה קורה לי עם הרבה אנשים, בדרך כלל מה שקורה, שיש התפתחות מועצת אחרי המפגש. יכול להיות שהמפגש לא מבשיל ברמה שאנחנו מתארים לעצמנו שיהיה מועל להבשיל, אולי לזוגיות, אולי לחברות טובה, אולי לשיתוף פעולה עסקי, אולי לאיזה משהו תחביב משותף, ואז אנחנו אומרים שזה לא שם, אבל יש איזה
זה קורה לי המון עם הורים.
עם מי?
עם הורים. המון זה קורה לי עם הורים. גם כאלה שאני מערך בפודקאסט. הם כאילו מתיישבים פה, קורה איזה משהו, זה גם קורה פה קצת כרגע.
כן.
וכאילו יש פה איזה קסם, אני כזה, אחרי זה אני הולך וכזה דולה כל דבר אפשרי, כמו סוג של מיני תאהבות כזו.
נכון.
בדרך כלל זה לא מבשיל לחתונה,
כן.
אבל זה באמת מייצר איזושהי טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית.
וזה בסדר, זה מעולה. לפעמים יש אנשים שזה מה שהם באו להעיר בנו משהו, וזה בסדר אם הם הולכים. אני יודעת שעל הרבה מאיתנו יש גם את הקיבוץ הזה לפעמים של, אוי,
קשה לנו גם לשחרר.
לא הצלחתי לשחרר, בדיוק. אז נכון, יהיו לנו גם פרידות גם עם אנשים שהם ממשפחת הנשמות שלנו. זה לא פשוט פה, העולם הזה הוא באמת, באמת מביא אותנו, זה האוניברסיטה ברמה מאוד מאוד גבוהה בשבילנו. וזה בסדר אם נקבל את הכלים ונלמד יותר, שבאמת לא כל חוויה היא בדיוק כמו שציפינו שהיא תהיה. עכשיו, אני מאמינה שהסטאר סידס, האמפתיים, המאסטרים, עמודי האור, המושגים האלה שככה איתם רציתי לבוא לשיח הזה היום, אלו אנשים שגם מרגישים יותר חוזק ועוצמה כשהם יודעים שיש עוד אנשים כמוהם, זה נותן איזה רוגע פנימי, ואז זה בפני עצמו נותן כבר עוצמה. זאת אומרת שכן ללכת למעגלים, לסדנאות, למפגשים, לכל מיני דברים מהסוג הזה, גם אם אנחנו לא מקבלים את הכלי מהמורה שאולי ציפינו, אז פתאום יהיה איזה קליק או חיבור, ואז אנחנו נרגיש בית, גם אם זה לקצת זמן, זה נותן לנו עוצמה. אז יש גם את האספקט הזה. ולכן אני גם מאוד אוהבת לפעמים להגיע למעגלים, למעגלי שירה, ולפעמים סתם להרגיש רק את משפחת הנשמות שלי שם, ולדעת שאני אצא משם ואני לא אכיר את כולם, אבל מרגישה את הבית הזה, זה עושה לי טוב, אז לפעמים גם זה חיבוק מהבריאה, זה גם כן מספיק. ולפעמים אנחנו, ככל שנתחיל להיות בעוצמה ובהיכרות, ולהגיד, אוקיי, אני מרגישה מאוד מחוברת לדרקונים, היי, איפה כל החברים שלי? ואז אני מתחילה בעצם למגנט אותם, אני שולחת קריאה לבריאה, ואולי יגיעו אולי דרך זה יותר אנשים. היי, גם אני מחובר לדרקונים, יא, גם אני אוהבת. אז רגע, אולי ניפגש, זה קורה לי מלא. זאת גם דרך.
יאו, אמן. אנחנו מתקרבים לחלק האחרון של ה... אנחנו בחלק האחרון של ההקלטה שלנו. אני תוהה. האם רגע נתחיל לסכם, ונראה רגע מה אנחנו פה עכשיו כזה, כדי שאנשים מכל השיחה הזו, אין לי ספק שגם אם לא נסכם, אז הערנו פה המון, יצרנו, אני מרגיש שפתחנו צלחות לוויין.
יופי.
כזה.
יש לי כן משהו קטן להגיד ככה על כל מה שאמרתי עכשיו. לפעמים אנשים נשארים עם המון שאלות, אז רגע, אז אני אמפתית? איזה סוג אמפתית אני? כי יש הרבה סוגים, ולפעמים אנחנו כל מיני סוגים של אמפתית.
אם יש שאלות, אז התשובה היא כן, לא? זה כאילו, יש איזה, כן, את אמפתית. אם את תוהה אם את אמפתית,
אז רגע, את אמפתית. ואז רגע, זה אומר שאני רק אמפתית או שאני גם סטארסיד? רגע, אני מאסטרית? אני לא מרגישה מאסטרית. מה זה עמוד אור ומה זה לוחמת אור? ואז זה מתחיל... אז אני רוצה רגע כן לתת פה...
קודם כל יש את בטח את התוכן שלך, ואפשר גם להעמיק בידע שלך.
תמיד אפשר להגיע אליי ולהעמיק, נכון?
חשוב להגיד את זה.
אבל אני כן רוצה ככה שאנשים יצאו מהשידור עם כמה שיותר תשובות שאפשר, שיניחו להם ככה את הלב, ולומר שמישהו שהוא אמפתי, והוא כרגע מרגיש מאוד מאוד רגיש, ברגע שהוא ילמד קצת יותר מאילו מקורות הם הגיעו, קצת יחקור, אפשר לחקור את זה גם לבד, זה כבר לאט לאט מכניס למאסטריות. ואז עם תרגול של מה הכלים שבאתי איתם, מה המתנות שלי, אנחנו הופכים להיות מאסטרים יותר גדולים. זאת אומרת, מאסטריות זה לא משהו חיצוני, זה משהו לגמרי פנימי. וההבדל בין לוחמי אור לעמודי אור, כי זאת שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, זה שעמודי אור זה הרבה פעמים אנשים שיש בהם המון המון אור, שכבר מרפא מעצם היותם מי שהם. זאת אומרת, הם לא צריכים לעשות הרבה, מעדדים את זה. והם יכולים גם לעמוד מאחורה בקהל, להיות אחרונים, והם עדיין ינקו את המרחב, נגיד. ויש את הלוחמי אור שהם יעמדו מקדימה ויגידו לאנשים, אתה שומע? אתם שומעים? אם נעשה ככה? זאת אומרת, הם קצת יותר באו לפה להדריך ולהוביל דרך. אז יש בהם אותה כמות של אור, אבל אחד בא לעשות את זה קצת יותר בשתיקה וככה בתוך עצמו ומאחורי הקלעים. לא כולם צריכים להיות מלפנים. אז באמת יש כל מיני סוגים, וכל אחד פשוט למצוא בתוך עצמו מה הוא מרגיש. אני מרגישה שאני לוחמת אור. אני צריכה לדבר, אני צריכה להגיד, אתם שומעים, תתעוררו. כי יש בי את ה...
אני גם.
זה ילדי אינדיגו הם כאלה, אפילו זה חלק מהסטארסידס, מהשמות. אז ילדי אינדיגו הם מאוד כאלו. הם באו לפה, אנחנו נוביל את הדרך. אנחנו ננקה את כל הסבים השוטים, ככה ננקה אותם טוב טוב ונסלול שביל. אנחנו נעשה את העבודה השחורה, סבבה, אנחנו נעשה את זה. ואז מגיעים ילדי הקריסטל, והם מגיעים קצת יותר עם האור, והם מפזרים את הזרעים של האהבה, והם כזה, עזבו אותנו מי, מה אתם עכשיו מתאמצים כל כך? התפקיד שלנו זה להתאמץ. באנו לפה בגל הזה שבא להגיד, אנחנו נעשה את העבודה הזו. ילדי הקריסטל באו לעשות את העבודה שלהם. אז גם אנחנו לא במין תחרות של מי עושה משהו נכון או לא. לא, לכל אחד יש את התפקיד שלו. כנסו לאנרגיה, תתחילו להרגיש את מה שאמרתי
איך,
עכשיו,
איך
אם
באמת,
זה מזדהים.
אני יכול להזדהות כמעט עם כל חלק שאמרת. איך באמת אנחנו יודעים לעשות את ההבחנה הזו?
תראה, לא חייב לעשות הבחנה חד משמעית. אפשר באמת לשמוע, ככה לפרוס...
כי זה נראה שנגיד, אם אני אשתמש בדוגמה שלי לצורך העניין, אולי זה יותר ברור. לוחם אור.
כן.
אבל אני סובל.
נכון, לוחמי אור סובלים.
אני סובל. כאילו אני מרגיש שיש עליי תיק.
כי באנו גם
לפרק... אולי זה לא, אולי זה כזה האגו שלי, אני רוצה להיות על הבמה וזה... לא. את אומרת, לא, יש פה משהו פנימי, אני אומר לך, אבל זה נראה לפעמים כאילו די, נו, רד ממני.
כי ילדי אינדיגו, הנה אני אגיד לכם את זה עכשיו, מי שמרגיש ומזדהה מה שאני וליד אומרים, ילדי אינדיגו באו לפרק גם שושלות של סבל וקורבנות. ממש שושלות על גבי שושלות, אז אנחנו גם לפעמים נעבור את זה, במשפחה שלנו, דרך חברים, זאת אומרת, זה ייגע בנו גם באופן אישי, ואנחנו גם נרגיש את הכובד של הקולקטיב, כי באנו לפה לעשות את הפירוקים האלו, זה אחד התפקידים שלנו. אז נכון, אנחנו נרגיש קצת יותר את הקושי, אחד הדברים זה באמת לפרק ולהתמיר את האנרגיה ולהיות תשמע, יותר.
כי בטח זה מביא איתו גם המון, זה בטח מביא, כי לא מדבר עליי, זה בטח מביא להם,
לא, זה, להם, זה לא
מביא,
לנו.
זה מביא איתו המון אשמה, כאילו אני אף פעם לא עושה עבודה מספיק טובה, אז צריך להתמיר.
כי יש המון עבודה.
כן, כי צריך לדעת להתמיר גם את העניין הזה של האשמה, שזה חלק בטח ממה
שאתה נכון, אז אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים. אנחנו עושים את the best שלנו, וכל עוד אנחנו יותר מודעים לזה שבאנו לעשות את זה פה, אז גם יש לנו יותר נחת. שוב פעם, זה חוזר לנחת הזאת. אוקיי, זה תפקיד. אוקיי, אז אני אעשה את זה כמיטב יכולתי, ואני גם ייהנה מהדרך. כמה שפחות לסבול. אז זה ככה, מה זה על ה... באמת, על קצה המזלג, אז ניסיתי לתת
לא, טעימות. לא, נתת פה המון, נכון? איך את, מה... אמרת פה הרבה דברים שחשוב לך להגיב, ובדרך כלל השאלה האחרונה שאני מניח, או ההצעה האחרונה שאני מניח לאורחים שלי, זה, יש עוד משהו שחשוב לך לומר לפני שאנחנו מסיימים? בהזדמנות הזו.
כן. בגלל שיש פה מסה גדולה של אנשים, שהם ימשיכו לשמור על המטריקס כבד, על העולם שלנו ב... אל תסבירו לנו את כל זה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא מאמינים לכם. יהיו אנשים שתמיד הם יישארו כאלו, כי נזרעו פה גם אנשים ממקור אחר, שהם מיועדים לשמור על הכובד של מימד שלוש, להשאיר אותו דחוס. אז אנחנו לא באנו לפה להעיר את כולם. מאוד 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 חשוב לי להעביר מסר של ככל שנצליח להעיר את הצפנים בתוכנו כמה שיותר, אנחנו כבר, השדה האנרגטי שלנו כבר יעשה את העבודה ויעזור לאנשים סביבנו שכן רוצים להתעורר, מעצם היותנו יותר אמיתיים עם עצמנו, יותר אותנטיים, יותר ברוגע הפנימי שלנו, בעוצמה, זה כבר יעבוד. זאת אומרת, לא צריך באמת יותר מדי להילחם עם אנשים אחרים בדעות ולנסות...
אני חושב שדווקא אפילו להפך, זה אפילו קצת...
זה מיוצר אנטי.
כן, זה גם מיוצר אנטי וגם זה שואב אותנו פנימה לתוך הדבר הזה.
כן, נכון. וזה לא יעזור, זה לא יעזור גם.
צריך לה פשוט להסתובב ולסלול
דרך. אז אנשים שמרגישים שהם באו לפה לעשות את הדבר הזה, תתחילו עם האנשים שרוצים להקשיב, ותתחילו עם, יותר נכון, עם עצמכם.
כן.
וזה מהדהד, זה מהדהד. אני שמה לב שאני יכולה להיות רק במרחב שבו אני לא מדברת על כלום, עם הרבה אנשים שאני אחשיב אותם כמטריקסים, והם יבואו מסקרנות להתעניין ולשאול אותי שאלות, בלי לדעת מי אני ומה אני עושה בחיים, ושום דבר, פשוט משהו מעניין אותם, והם רוצים ממני מידע, הם לא מודעים לזה אפילו, אבל הם מבקשים כן. משהו. ואז אני בשמחה נותנת, כי יש רצון נשמתי, ואז זה גם עובר חלק. אז אני מרגישה שזה המסר שהייתי מעבירה לכל אלו שככה מאוד כן. רוצים שכבר נתקדם, ונעלה למימד חמש, ונרגיש את ההרמוניה בינינו, ונחיה בשיתופיות ובכיף. כולם ידעו מה המתנות שלהם, ומה הם עושים טוב, נכון?
אני מאוד מתחבר לזה גם בהיבט של, אני לא משתמש בשפה הזו, אבל אני אקח את מה שאמרת, בהיבט שהייתי במימד שלוש, וכזה אני במימד חמש.
זאת תודעה.
ברמת תודעה אחרת, זאת אומרת, יכולתי להגדיר את עצמי כאיש מהמטריקס עד לפני, נגיד, עשור או משהו בסגנון הזה, והמורים שלמדתי מהם היו מורים שפשוט דיברו, הם לא השתכנעו, כאילו צעקו, הם פשוט דיברו את הידע שלהם, ואני נשאבתי לתוך הדבר הזה לאט לאט, וככה אני מוצא את האנשים. וגם כמי שמשפיע היום, או מלווה אנשים ומלמד ומוציא תוכן החוצה, אז גם אני מאוד מאוד מקפיד לדבר למי שרוצה לשמוע, וזה נשמע פשוט, זה לפעמים מאוד מאתגר, כי באמת האנשים הקרובים אלינו הרבה פעמים יודעים לגעת לנו בנקודות האלה.
נכון.
ואז אנחנו יכולים להישאב פנימה. בגלל זה העבודה הפנימית היא מאוד מאוד חשובה.
נכון. נכון. ככל שאנחנו גם מדברים ליותר אנשים, כמו השידור הזה שהולך לצאת ליוטיוב וכל מיני מקומות שהפודקאסט הולך, יהיו תגובות לפעמים נכון. שהם, של אנשים שלא אכפת להם, הם פשוט קלים על המקלדת נכון. ויגיד, ויש איזשהו חוסן פנימי שבאמת צריך ליצור.
אני מוחק, אני חייב להגיד. כאילו, אני פעם הייתי כזה, היום אני רואה משהו שאני מרגיש שהוא לא משרת, אז אני מוחק, אני לא נכנס לזה, עכשיו אני אתחיל להתווכח איתו, לא, אתה יודע, לך תקרא, מה אני צריך להתווכח?
אבל יש אנשים שימנעו מלכתחילה, מלהוציא את התוכן, כדי שזה לא יקרה. אז באמת, החוסן הוא מאוד חשוב, והוא באמת הולך בהדרגה, ולחמול לעצמנו גם, ולאהוב את עצמנו גם, שזה בעצם הבסיס של הכל. ואז הדברים הרבה יותר רגועים וכיפים ונעימים.
מישל, אנחנו נשים פה לינקים גם לשאר הדברים שאת עושה על האתר שלך, וממש ממש תודה.
תודה
זה
לך.
זה מעבר לתוכן ולידע שעוד נשאר, זה גם המון המון השראה בשבילי.
איזה כיף.
בכלל לבוא לפה ולדבר את השפה שלך בכזו אמונה ובכזו עוצמה. זה כמו שאמר, זה נותן תוקף, רגע, אני לא לבד, נכון. אני גם יכול להגיד דברים. תודה רבה.
תודה שהזמנת אותי.
באהבה. נחל, תודה מותק. ואתם, צופים יקרים ומאזינים יקרים ויקרות.
כן, עלינו מימד, שכחנו שיש לנו צופים.
אז הנה, אנחנו יורדים. רגע, תמשיכו להאזין לפרקים האלו. אני מקווה שזה תומך בהתפתחות שלכם, בעוצמה שלכם. אתם לא סתם שמעתם את הדבר הזה. תשתפו את זה, אם אתם מרגישים שזה יכול לתת ערך לעוד אנשים. תמשיכו לעקוב גם אחריי, גם אחרי מישל.
כן, נשמח.
ועוד דברים טובים
בדרך. אוהבים אתכם.
אוהבים אתכם מאוד.